רבותיי, ערב טוב. אנחנו נמצאים היום בערב יום הזיכרון לחיילי צה"ל. בכלל, אנחנו נמצאים עכשיו בימים של זיכרון. שבוע שעבר מדינת ישראל ציינה את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, למרות שזה תאריך קצת בעייתי לציין את זה בניסן, אצלנו יום השואה זה 10 בטבת, אבל עדיין כל הימים הללו, בעיקר היום הזה, הוא בירור מאוד מאוד חשוב ועמוק בנושא של הזיכרון בעם ישראל, איך אנחנו זוכרים בעם ישראל, ויתרה מזו, איך הזיכרון הזה של יום חללי מערכות ישראל הוא היום שמביא אותנו בצורה מאוד מאוד טבעית ומאוד מאוד נכונה אל היום שמתבטא פה בחריפות, אבל זה משפט לדעתי נכון, אל היום הקדוש ביותר בשנה, שזה יום העצמאות, היום שבו מדינת ישראל, שעם ישראל שב לארצו, וההכנה הנפשית לקראת יום העצמאות היא תלויה מאוד בדרך שבה האדם עובר את יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתרבות שאנחנו חיים בה היום, בתרבות המערבית, התרבות החילונית, שהיא תרבות שהיא צאצאית ישירה של התרבות היוונית האלילית, יש לה בעיה מובנית בכל מה שקשור לנושא של זיכרון. התרבות המערבית היא תרבות מאוד מאוד שכחנית. מדוע? כי התרבות המערבית היא לא מכירה במה שמכונה חיי נצח. היא בנויה על דברים חומרים, על תפיסת עולם מטריאליסטית, על מה שיש לי פה, כאן ועכשיו. ממילא, כאשר התרבות הזו נפגשת עם המציאות של מוות, עם המציאות הזו של עדר, יש לה איזשהו קושי בלתי פתיר, כי האדם הנפטר לא נמצא פה. אי אפשר להחיות אותו מחדש. אין. כל מה שמת כבר לא קיים. מה שיש מולנו זה רק ריק. ממילא, על מנת לנסות בכל זאת לזכור, על מנת לנסות בכל זאת ליצור איזושהי הזדהות עם הדמות שאיננה פה עמנו, התרבות היא צריכה ליצור סוג של המחשה. התרבות האלילית היא בנויה המון על נושא של פסילים, פסל. מה זה פסל? פסל זה משהו לא יהודי. פסל, לא תצליח כל פסל וכל תמונה, פסל זה ניסיון לשחזר את החיים. לא החיים ממש, אני יוצר פה איזה דמיון, שאני רואה עכשיו את הפסל, את האנדרטה, אני נזכר, ובזכות כך אני, הדמיון שלי יוצר פה איזושהי אשליה שהדמות נמצאת פה איתנו. זה הרי. היום, פחות מציירים ופחות מפסלים, היום התחליף לציור ולפיסול זה סרטים. אם תשימו לב, בימי הזיכרון הופכים משנה לשנה מאוד מאוד מומחשים. בסדר? היום הדרך המרכזית שבה מנסים להנציח חייל צה"ל זה ליצור סרט, שהסרט הזה צריך להיות כמה שיותר מרגש. כלומר, כמה שיותר עוסק בחזותיות של הדמות. זה חייב להיות גם מלווה במנגינה מאוד מאוד מרטיטה. כי אחרת קשה לבן אדם לזכור, קשה לבן אדם לשחזר את העניין. ובכלל, כל הנושא הזה של ניסיון לשחזר את העבר, כמו שאני אומר לכם שוב, זה משהו שהוא במקור לא יהודי. לדוגמה נוספת, זה כל הנושא של כתיבת היסטוריה. אם תשימו לב, בעם ישראל אין מושג כזה של כתיבת היסטוריה, כמעט. ההיסטוריון הראשון שאנחנו מכירים באופן שמכונה היום היסטוריה, זה יוספוס פלביוס. זה יהודי בעייתי, שברור שהוא הושפע מהתרבות היוונית. מי שהתחיל את המימד של כתיבת היסטוריה, זה שוב התרבות היוונית. הם ההיסטוריונים הראשונים. בעם ישראל אין דבר כזה לכתוב היסטוריה. אין, התנ"ך הוא לא כתיבת היסטוריה. בתנ"ך יש לנו מאורעות שהתנ"ך מקדיש להם פרקים שלמים, מאורעות שנראים מבחינה היסטורית חסרי משמעות, כמו הדיבור בין אליעזר ללבן ובתואל, ולעומת זאת הוא יכול לעבור על 900 שנה במשפט אחד, כן? והיחי מתושלח, עכשיו זה, והיולד בנים ובנות. כי התנ"ך הוא לא היסטוריה, התנ"ך עניינו לבטא איזה שהם נקודות ערכיות שאנחנו צריכים לחיות מחדש. כתיבת היסטוריה זה שוב, זה איזשהו ניסיון לשחזר את העבר, ליצור פה איזושהי אשליה שאני יכול לגעת בעבר. והדברים האלה הם מאוד מאוד מובנים היום. היום, כמו שאמרתי, התרבות המערבית, התרבות הזו שהיא כל כך עסוקה כל הזמן בחומר ובהמחשה, היא נמצאת בשכיחה מתמדת והיא זקוקה כל הזמן שיזכירו לה. אולי הדבר, התופעה שזה הכי בא לידי ביטוי, זה מה שמכונה היום הנושא של צילום. צילום, היום זה כבר הפך להיות בתרבות משהו שהוא בהרבה יותר מאשר איזשהו אמצעי נחמד להיזכר מדי פעם מדברים. יש היום הרבה אנשים שמרגישים שאם הם לא מצלמים את האירוע שהם חווים, אז הוא בעצם לא קיים. הוא לא היה. זה מתחיל מזה שהילד אומר בפעם הראשונה, אבא או אמא, אז מיד נשלף את המצלמה וצריך לתעד את זה מכל מיני זוויות. זה ימשיך עם זה שמגיעים היום להצגות בגן ילדים ואתה מרגיש שהגעת למסיבת עיתונאים. זאת אומרת, באמת ככה, הילדים מציגים הצגה ויש סוללה של מצלמות של הורים שמתעדים כל תנועה. אתה צריך להגיע מוקדם עם שלט עיתונות כדי שתוכל להיכנס שם פנימה. זה ממשיך בטיול שבמקום ליהנות מהנוף תמיד יש את הנקץ המשפחתי, בדרך כלל זה אבא, אבל זה יכול להיות גם אח או אחות שעסוקים כל הזמן בלהעמיד בפוזות שונות את המטיילים. וכמובן השיא של הכל זה בחתונה, שבחתונה כידוע היום החתן והכלה רק מפרים, גם הרב הוא בעצם רק מצביע כל הזמן לזום של המצלמה. מי שמנהל את האירוע זה הצלם. היום יש חתונות שבכלל יש כמה מצלמות, יש מצלמה של מנוף כזו שיורדת מלמעלה, מצלמת את הקהל. אחרי זה יש לך סרט מושקע של 5 שעות, שהפעם הבאה שרואים אותו זה עוד 30 שנה. חתן והכלה יושבים וזה תחביב כזה, להסתכל ולראות מי כבר מת. כאילו... לא, רגע, אין להם מעבר לזה, אין זה כל כך ערך. כי שוב, זה ניסיון כל הזמן לנסות לשחזר עבר בצורה מלאכותית. בעם ישראל אין דבר כזה. בעם ישראל כל הנושא הזה של פיסול אין מה לדבר, זה בעיה מבחינה הלכתית לפסל דמות. יש היתרים הלכתיים שאתה עושה איזה פגם בפנים וכו'. וגם צילום, אנחנו שהיו מגדולי ישראל שלא היו מוכנים שיצלמו אותם. זה לא, כמובן לא נפסק להלכה ואפשר לא לצלם, אבל זה מראה על איזשהו סוג של יחס. יש משהו בסימת דגש על הנצחה חיצונית שהוא בא על חשבון העולם הפנימי. בעם ישראל זוכרים לא על ידי המחשות. בעם ישראל זוכרים, זה דבר כולנו יודעים אותו, זיכרון מלשון זכר. זכר זה הצד האקטיבי שבמציאות, במילים אחרות, זיכרון זה לא משהו פסיבי שאני יושב ומנסה לדמיין, אלא משהו שפועל, במילים אחרות, לחיות מחדש. זה הרעיון של זיכרון בעם ישראל. בעם ישראל, שאני רוצה לזכור דמות, אני מתחבר אל הנצח. זה ההנצחה במשמעות האמיתית שלה. לא משהו שהיה פעם, אלא משהו שחי איתנו כאן ועכשיו. שאני, לצורך העניין, תלמיד חכם נפטר, אומרים חז"ל, מעמידים ישיבה על קברו, לומדים את תורתו, ואז שפתותיו מדובבות בקבר. זאת אומרת, הוא חי איתן. אתה יודע שאנחנו לומדים את רש"י, שאנחנו לומדים את הרמב״ם, שאנחנו לומדים את הרב קוק, הם חיים איתנו כאן ועכשיו. שאנחנו רוצים עכשיו להנציח בצורה אמיתית את הסבא זיכרונו לברכה או את הסבתא, הדרך זה לא לשבת בהנצחה ולבכות כמה הם חסרים לנו, זה להתחבר למה שהם הותירו בעולם הזה. אומרים לנו חז"ל, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אתה מתחבר לפעולות שאדם השאיר בעולם הזה, או זרע ממשי, ילדים, או פעולות חיוביות, ועל ידי שאתה מתחבר, הנשמה הזו חיה איתנו, וזה מופיע, זה מופיע במקובלים, שאדם צריך לדעת שנשמותיהם של אבותיו מלווים אותו בכל רגע ורגע. מלווים אותו, הם נמצאים יחד איתו. הוא חלק תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, הוא חלק משרשרת הנצח. זה הרעיון האמיתי של זיכרון במשמעות היהודית שלו. רצית לשאול משהו?
זה מה שאני רוצה לעשות בסרטים האלה של הזיכרון.
לא. סרטים של הזיכרון זה ניסיון חיקוי לדבר הזה. אתה צודק שמנסים להזדהות, אבל שים לב, ברגע שהזיכרון הוא כל הזמן בנוי על המחשה, בסדר? אתה כל הזמן הולך ונתפס לצדדים החיצוניים של העניין. אתה מבין? פחות, אני אומר את זה בפנה, פחות חשוב לנו עכשיו האם, או בוא נקרא, אתן לך דוגמה אולי קלאסית. תראה הרבה פעמים שהיום, שמנסים שוב ליצור המחשה במשמעות הזו, לפעמים אין כל כך קשר בין ההמחשה ובין הדמות. למשל, זה משהו שהזכרתי, אני חושב בשיעור גם שנה שעברה, אני לעולם לא אצליח להבין איך בציבור שלנו אנשים מסוגלים בימי זיכרון לשיר שירים של אביב גפן, לנצח אחי וכו'. איך זה יכול להיות? אדם שכל הדמות שלו היא מנוגדת לחלוטין לסיבה שעבורה נפל החלל, איך אפשר לשיר שירים של האדם הזה? מה, בגלל שזה מרגש? שזה מדגדג את בלוטות הרגש? אין לזה שום... וגם, וכאן מגיעים לנקודה המרכזית, כאשר ההנצחה היא הופכת בכיוון הזה של רגש, של חוויה, של המחשה בצורה החיצונית שלה, לאט לאט העיקרון, המופשט, הרעיון, האידיאל שעבורו נפל החייל, זה לאט לאט נעלם. כי שוב, המטרה היא לרגש, המטרה היא פה לנסות למשש את הדמות. אז הסיבה שעבורה הוא נפל הופכת להיות לא רלוונטית. ואז ימי הזיכרון הופכים, וזה מה שלצערנו קורה היום במדינת ישראל, שימי הזיכרון הופכים להיות לאט לאט משנה לשנה ימים של דיכאון לשם דיכאון. המטרה שעבורה מתו החיילים היא כמעט ולא נשמעת. אלא כל הזמן יש רעיונות דיבורים על הצער הנורא, כן, על הכאב שאין לו זה, ו... כן, הנצח הוא הכפר ואבק.
מדברים, מה הם עשו בחיים שלהם?
זה נפלא, זה נפלא בתנאי שזה מחובר לאידיאל הגדול שעבורם הם נפלו. אם בסופו של דבר, מכל ההנצחה הזו, נותר השורה התחתונה שרע לנו, שהחיים קשים, למשל עכשיו יש את השיר הרשמי החדש של יום הזיכרון, של השנה, של דוד גרוסמן, כתב על הבן שלו, שהמסר הפשוט שלו הוא שכמה קצר פה הוא האביב, כלומר האביב, הנאורים הם פה קצרים, והשורה התחתונה והמשפט האחרון זה ניתן לי ותקף נלקח, זאת אומרת, אני כולי שבור ואין תקווה, זה לא הנצחה יהודית. בעם ישראל, שאדם נפטר, אומרים קדיש. המילים של קדיש זה יתגדל ויתקדש מרבה. איך החיים עכשיו הולכים וצומחים מתוך אותו חיסרון שעכשיו נמצא בנו. לא מתוך טשטוש של הכאב ומתוך ההבנה של האנשים האלה על כל הדברים שהם עשו בחיים, אלא ההבנה שכל הדברים צריכים להיות מנוף להתעלות, מנוף לחיבור אל האידיאל שעבורו נפל החייל. אם בסוף ההנצחה היא יוצאת בסתירה עם כל האידיאל הראשיתי, אז לא עשינו פה כלום. עשינו פה כלום, סתם דשדשנו בכאב, זה חיתות בפצע. אגב, ביום השואה זה בכלל, זה נוסף בפני עצמו, בכלל, היום השואה הפך להיות יום של תיאור זוועות. זה הרעיון הכללי. כל הרעיון הזה של יום השואה כמנוף לצמיחתה של מדינת ישראל ואומר לך בדמי חיי, מעט מאוד מזכירים אותו. ואז זה כבר נמתח לכיוונים בכלל אבסורדים. יום השואה הופך להיות יום של להזכיר לנו שאנחנו לא נתנהג עם הערבים כמו שהנאצים התנהגו איתנו, או דברים מהסוג הזה. או כל מיני דברים הזויים. כי שוב, ברגע שמוציאים את האידיאל שעומד מאחורי הכל, ונשאר רק עכשיו הניסיון לרגש ולחוות וכו', אז באיזשהו שלב, באופן טבעי, מה מרגש? מרגש החיים הפרטיים של החיה. האידיאל זה משהו עקרוני, זה משהו שכלי, זה משהו שדורש מהאדם יציבות, והרגש מטבעו הוא סוחט את האדם אך ורק לכיוונים המקומיים, החומריים של הכאן. אדם בשביל להנציח בצורה אמיתית בעם ישראל, הוא צריך לקחת את הרגש הזה ולחבר. לחבר אותו אל הנצח, לחבר אותו לעיקרון הגדול, אל התגדל והתקדש מרבה. בסדר? במקרה שלנו, חלי צהל, הדבר הכי פשוט, לחבר את זה. לחבר את זה למדינת ישראל, להבנה. שמעתי ביטוי כזה פעם, אדם קצת בעייתי, אבל הוא אמר ביטוי נכון, הוא אומר, פעם חיילי צהל היו גיבורים, היום הם מוגדרים כקורבנות. אז זהו שלא. חיילי צהל הם גיבורים, והמוות שלהם הוא הולך ומחזק אותם, לא הולך ומחליש אותם. ואם זה הגישה ליום הזיכרון, אז המעבר ליום עצמאות זה המעבר הכי טבעי והכי נכון. בגישה הראשונה אין שום יכולת לעבור בין יום הזיכרון ליום העצמאות. יום הזיכרון זה יום של כאב, מה פתאום נשמח, מה בגלל שעבר דקה ועכשיו הגיע הלילה, אז נשאר עכשיו רק לסמוך באופן מלאכותי, עם פטישי פלסטיק על הראש או משהו בסגנון. במצב האמיתי, יום הזיכרון הוא בדיוק מה שמצמיח את יום העצמאות. והאומר לך בדמי חיי, איך אותו דם של חללים, הוא הולך ומצמיח את הקומה הזו שכולנו היום חלק ממנה, הקומה של תקומת מדינת ישראל. זה הכיוון. מי שרוצה לשאול פה משהו? כן.
מה אם נתקיים כל האיבה?
אותו דבר, מה ההבדל? מה ההבדל בין נפגעי פעולות איבה לחיילי צה"ל? אותו דבר. יהודים שנהרגו על קידוש השם. מה? חלוקה, זה עם מדים, זה בלי מדים, מה?
קורבנות.
עוד פעם, שלמה שאומרים את המילה קורבנות, למה מתכוונים? אם אומרים קורבנות במשמעות המסכנה של המילה, קרי, אנחנו פה... היינו מתים לא להיות פה, רע לנו כאן, וזה, ואנחנו סובלים קורבנות, אבל אין מה לעשות. כמו עגלים, אנחנו נשברים אל המזרח ואל החיים, וכל הביטויים שנאמרו, שכנראה נצרבו על ידי אותו אדם, בשהותו, בשדות המלחמה, ותחת אש, הוא גיבש את הכאב הנורא על החללים, כנראה שזה משם נובע, או שאומרים קורבנות במשמעות, כן, יש פה קורבנות, אבל אני לא אוהב את המילה הזו קורבנות, זו מילה מצלצלת לא טוב לתלמידי הרב קוק. גיבורים, גיבורים שידעו מה שהם עושים, חלקם יותר מודע, חלק פחות במודע, כן, מי שהסתכל, שעשיתי רעיון מהרב יהודה בן ישי על ביתו וחתנו, אודי פוגל, השם יקום, הרב הוא דיפור את השם יהודה דמו. אמר, זאת אומרת, הם בחרו, הלכו לגור שם באיתמר, מתוך ידיעה ובחירה ומודעות. הם לוחמים לכל דבר. זה בלי מדהים. יש כאלה שאולי לא בחרו, וזה אפילו לא משנה. הם חלק מקדושי ישראל שנהרגו על קידוש השם. וכשאנחנו מתחברים אליהם, אנחנו מתחברים אל האידיאל הגדול. זה הרעיון. כן. גם מסכים, גם חורבן גוש קטיף לא צריך להיות עכשיו במשמעות שאנחנו מסכנים. חורבן גוש קטיף, משמעות של צער אדיר על מה שקרה, ומתוך כך איך אנחנו הולכים ובונים את העתיד. איך אנחנו הולכים וצועדים לירושלים מתוך החורבן הזה. אם היום, יום זיכרון בכל תחום, אגב לא רק גוש קטיף, גם ברמה הפרטית, אמרתו שיש משפחה שעכשיו מתכנסת לזכר הסבתא שנפטרה. מה קורה שם בהזכרה הזו? האם בהזכרה זה יום של... זה רגע של שבירה, של דיכאון במשמעות, של צער במשמעות המשתקת שלו, שהחיים לא שווים כלום, וזה לא בעם ישראל. עתיד, כן, עתיד אמת להשתכח מנלב אחרי 12 חודש, לא במשמעות של לשכוח, אלא משמעות שהחיים הם צומחים מתוך הדבר הזה. ככה הקדוש הוא ברא את עולמו. בסדר, אני יודע, זה כבר דיונים שאני לא נכנס אליהם, אני יודע מה בדיוק ההגדרה של נפגעי חלבה, זה לא הנקודה עניינן. הנקודה רק, אני רוצה להגיד שוב, שיום הזיכרון אמור לבנות באדם תחושות רוממות ותחושות חיבור יותר לנצח ישראל. אם יום הזיכרון, או להבדיל, יום הזיכרון לשואה, גורם לאדם ייאוש, דיכאון, שיתוק וחולשה, אז הוא לא זוכר טוב. הוא זוכר בצורה היוונית של הזיכרון, ולא בצורה היהודית של הזיכרון. זה הרי. ובכלל היום אני חושב שהציבור שלנו כבר, חומרים, הוא שילם מספיק מבניו בשביל שנוכל להעמיד כבר דרך שונה של זיכרון אלטרנטיבי במדינת ישראל. להפסיק לתת לשמאל להשתלט על השיח הציבורי ולהפוך את היום הזה ליום של חולשה לאומית והסברים וצידוקים למה אנחנו צריכים לסגת וכו', אלא להעמיד על נס את הדמויות, ונדבר עליהן, הדמויות הללו, שהם והמשפחות שלהם אגב, אחרי מותם, הם רק מחזקים את כולם. ומרים פרץ, אמא של ירס פרץ, משפחת ורטמן, משפחת נתנאל, משפחת בן ישי וכו'. זה הדמויות שצריך לעלות על נס, ולא להיכנס פה לאיזה מסלול עכשיו של איזה... של דרדור בכל החוסן הלאומי. אומרת, מה להתבייש בזה? צריך להעמיד בזה. זה הבעיה פשוט שברגע שמגיע לנקודות האלה, אז כולם נכנסים לאיזשהו עמדה כזו של... לא, צריך להעמיד גבורה. הגבורה הולכת וצומחת מתוך הדבר הזה. כן. מה לא הבנתי? הצפירה זה רגע שבו כל עם ישראל מתייחד לזכר הנופלים. נכון? וכאן באמת השאלה, על מה חושבים בזמן הצפירה? זה השאלה. האם בזמן הצפירה, זה שתי דקות שבהם אני מנסה לדמיין את העיניים של החייל שלא יזכו לראות יותר את הפריחה באביב, או שבצפירה אני מנסה לחשוב על דברים אחרים, אני מנסה לחשוב על נצח ישראל. וזה בדיוק הנקודה שאליה אני רוצה לחתור. עד עכשיו דיון באופן כללי, שהזיכרון אמור לבנות באדם כוחות וחוסן. אומר את זה ככה, מחשבות חרוץ, אני מצטט בעוד תתוו, כותר כך. פירוש זכירה וזיכרון, שימו לב מה זה זיכרון, הוא העומק ראשית וההתחלה. זיכרון זה לחזור אל המקור. כמו ראש השנה נקרא יום הזיכרון, כי הוא יום ערת עולם, יום ההיריון והמחשבה. הזיכרון זה הרגע שבו אנחנו חוזרים אל השורש. חוזרים אל המקור שלנו, מתמלאים בכוחות, מתחברים לריבונו של עולם. כמו שכתבו בתוספות, בתשרי היה המחשבה דבריאה, אז זה הזמן הזיכרון, אז זה זמן הזיכרון להיפקד כל רוח ונפש, שימו לב לביטוי, כי כל זכירה הוא עלאת הדבר לשורשו והתחלתו. זה הרעיון של זיכרון. איך אתה מעלה את הדברים אל השורש ואל ההתחלה? בדיוק הפוך. לא להוריד את זה לרמה הפרטית, עוד פעם, המאוד מאוד מקומית, המשתקת, המצערת, אלא לקחת את הדברים ולחבר אותם אל הקדוש ברוך הוא, לחבר אותם אל הקו הגדול הזה שהולך וחורז. עוד פעם, אני אומר פה משפט שתבין אותו בקונטקסט הנכון, יום הזיכרון זה יום שאמור למלות את האדם בשמחה, במשמעות האמיתית של המילה שמחה, לא בשעשוע. מהות שאנחנו זכינו אחרי 2000 שנה שיש לנו חללים שנהרגים על הגנת מדינת ישראל. אחרי 2000 שנה שטבחו בנו, אחרי 2000 שנה שנהרגו יהודים ללא הגנה, היום חלק מתקומת ישראל אנחנו משלמים את הקורבנות הללו, והדבר הזה אמור למלא את האדם בגבורה. היום הזיכרון דתי הוא מעין יום כיפור. זה איזשהו מצב שאדם צריך להתמלא בחרדת קודש. וכמו ביום כיפור הוא מלא, זה יום שהיום ונורא, יום שעומדים בדין, ועם כל זה הוא מלא את האדם שמחה, כי זה היום לכפר עליכם מכל חטאותכם. האדם מסתכל על ה... יש לו עכשיו הזדמנות לזכור את כל חייו ולחבר אותם אל הנצח. יום הזיכרון זה היום שבו אנחנו סוקרים את עם ישראל ומתחברים לנצח, והשתי דקות האלה זה הזמן לחשוב על הדברים האלה. זה הזמן לחשוב על הדברים האלה. כמו שאמרתי, יש הרבה דברים שאפשר לדבר על האידיאל הגדול הזה, אבל ברשותכם, אני רוצה לדבר על נקודה אחת, שלפחות אני באופן אישי הכי מתחבר אליה ביום הזיכרון, שאם באמת נראים על הנצחה, על לחיות מחדש את הדמויות, אני חושב שזו היא נקודה מאוד משמעותית. אקרא לכם כמה שורות מדרוש של הרב קוק, בספר מדבר שור, בדרוש ה-29, אומר הרב קוק כך, זאת אומרת, הוא אומר מדרש ומסביר אותו. בגלל שאין לכם דפים, אני אקרא פה רק חלק מהדברים, אבל תקראו, תבינו את הרעיון הכללי. דרש רב חנינא בר פפא, למה קהו עיניו של יצחק אבינו, אלא כדי שיבוא יעקב ויטול הברכה. כן, אומר המדרש, למה יצחק אבינו יתעבר לעת זקנה, כדי שיעקב אבינו יוכל ליטול את הברכה. שואל הרב קוק, הנה מאחר שכל התכלית, כל המטרה של קהיית עיניו של יצחק הייתה רק לתכליתו של יעקב. יש לשאול, למה סיבב השם יתברך שאהב יצחק את עשיו? אם אנחנו רואים שזה לא דבר טוב, שיצחק אוהב את עשיו, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לגלגל שיעבר את עיניו, למה מלכתחילה נוצר מצב כזה שיצחק מתחבר דווקא לעשיו? ואיך ייתכן שלא הכיר יצחק יתרונו של יעקב על עשיו כיתרון האור מן החושך? מה, יצחק הבינו הטיפש, מה, הוא לא רואה מה יש לו בבית, לא רואה שיש לו פה פרא אדם, ומצד שני אשתם יושב אוהלים, מה הייתה אבא אמינה שלו לתת את הברכה לעשיו? אז יש כמובן מדרשים שעשיו הוא, כן, מה שנקרא, ניסה לעבוד על יעקב, אמר לו, אבא, איך מאסרים את המלך וכו', טוב, זה מי, אני צריך לעבוד על יצחק, אבל ודאי שהדברים עמוקים יותר. היה פה, כמו כל דבר שנמצא אצל האבות, היה פה איזשהו היגיון אמוני, שהיה פה איזה אבא אמינה של יצחק, ולעומתו מה שניצבת רבקה. מסביר הרב קוק. והנה בוודאי מעת השם הייתה זאת. חשב יצחק בראותו מעשה עשיו, באיזה אופן ישמשו דרכיו אל הקדושה העליונה. כי יצחק ידע שהאומה הנבחרת עתידה לצאת מזרו, ועלו תהיה לאור גויים, ולתקן חפץ השם יתברך בעולמו. יצחק יודע שכל מטרתו, כמו כל האבות, כך אומר רמב״ם, להעמיד אומה, כן? להעמיד אומה שתדע האלוה. כל מטרת האבות זה להקים את עם ישראל. והנה לא ידע, יצחק לא ידע, איך יהיה דרך תיקון העולם, אם בנחת וטוב ובדברים טובים וניחומים, או שיהיה צריך גם כן לחלות הרעים על ידי חרב ומלחמה שלא יתקוממו נגד חפץ השם. יצחק יודע שיש לו משימה, להעמיד בעולם אומה שתוביל את העולם לתיקונו. איך האומה הזאת תתנהל? יצחק יודע שבשביל לתקן את העולם אי אפשר לעשות זה רק על ידי דברים טובים ועל ידי הרצאות. בשביל לתקן את העולם צריך גם להשתמש בחרב. צריך להשתמש גם באלימות, צריך להשתמש גם בכוח האכזריות. כן, יש כאן איזה ביטוי שחזרתם כמה פעמים בשיעורים, שפעם שאלו את הרב צבי יהודה, האם לא כדאי לתת סמינרים והרצאות לפלסטינים, לשכנע אותם שארץ ישראל שייכת לנו. אז מה הרב צבי יהודה, אתם צודקים, אנחנו באמת צריכים לשכנע אותם. אנחנו נשכנע אותם בטנקים, כך אומר הרב צבי יהודה. עם הרע לא מתפשרים, עם הרע לא עושים דיבורים, עם הרע מנצחים. בסדר? לבין לדן לא עושים עכשיו, לא מביאים אותו למכון מאיר. בסדר? יש כאלה שחולמים, לא הרעיון. לדן אין לו, אפילו מכון מאיר אין לו מקום. בין לדן יש לו מקום אחד ובו הוא נמצא עכשיו, וזה בקבר. בסדר? זה הכל. את הרע צריך לבאר מן העולם. בשביל להעמיד עם שיבאר את הרע מן העולם, צריך גם כוחות אכזריות. וכאן אומר יצחק, מה אני עושה? ברור שיעקב הוא יותר צדיק מעשיו, אבל אומר, איך תצא הסגולה הזו אם תהיה דרושה? אם תהיה דרושה לזה, איך יעקב ילך וילחם מלחמות? הוא מסוגל לקחת חרב? הוא מסוגל להפעיל בנפש שלו את הכוחות שדורשים להעמיד ממלכה? עכשיו צריך להבין, יש מושג שנקרא כעס הפנים, ככה אומר הרמב״ם. הרמב״ם כידוע אומר שמידת הכעס זה המידה החמורה ביותר שצריך להתרחק ממנה. אבל אומר הרמב״ם, יש מצב מדין חינוך לאדם, יש ילדים וכו', שהוא צריך לחנך אותם, והוא צריך הוא גם לגעור בהם, אז הוא מפתח כעס פנים, זאת אומרת כעס חיצוני לנפש. אתה לא באמת כועס, אתה רק עושה קצת הצגה כדי שמפרד. וגם זה הדבר לא פשוט, וזה ניסיון לא פשוט לאדם, בעיקר להורים, איך באמת להגיע למצב כזה שכעס הפנים לא יחלחל לתוך האישים. אבל זה ברמה הפרטית. זה ברמה של משפחה, ברמה של אדם, בחיים הפרטיים שלו, אפשר איכשהו, מה שנקרא, לחיות בין העולמות. לנהל צבא זה לא עובד כך. בשביל לנהל צבא, במשמעות העמוקה של המילה הזאת, של המערכה הצבאית, אתה חייב לפתח זן של לוחמים, שהם לא הולכים עם כעס הפנים כלפי המחבלים. בסדר? כאילו, יורים עליהם, אבל בעצם אחרי זה אומרים להם, לא התכוונו. לא. צריך לפתח אנשים שכל חייהם עכשיו, לפתח תרבות שהיא עסוקה בלימוד מלחמה. לפתח בנפש מידות של קשיחות, מידות של אכזריות, זה ככה מפתחים צבא. היא באמת, אי אפשר להגן על מדינת ישראל בבין הזמן, בין ככה, בין משנה למשנה, יש כאלה, בחורי ישיבה מתגייסים לצבא, אז הם בין המטווח למטווח, הם ככה מהר פותחים כמה משניות, עכשיו הם עדיין מכירים, עכשיו לא, יש לזה פעמים מקום, בעיקר בתירונות, שיש מושג, הבנות לא מכירות, יש מושג מופלא שנקרא חצר אחורית, זה שבזמן המטווחים, כל מי שלא טובח עושה דברים מאוד מועילים לעם ישראל, כמו לאסוף בדלי סיגריות ולכתוב באבנים הגיגים של הרסאפ על 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 הדיונות שם. אבל אז בסדר, באמת במצב כזה אדם, אם הוא יכול להתחמק מהדבר הזה וללמוד משניות, אשר וטוב לו. אבל מ"פ לא יכול לעבוד כך. מ"פ לא גונב זמן ללמוד משניות. מ"פ עסוק בדבר אחד, לחסל כמה שיותר מחבלים. אז זהו אמור עכשיו להתעסק. ואמור לפתח בנפש שלו אנשים כאלה. והדבר הזה הוא לא פשוט. ואנחנו רואים את זה אצל אומות העולם. אומות העולם, כאשר עוסקים במלחמה, זה הורס להם את הנפש. זה יוצר אנשים, ומי שקצת מכיר מה שקורה בצבאות ברחבי העולם, הלוחמים המקצועיים, זה אנשים שמפתחים אצלם באופן יזום תכונות חייתיות בנפש. בסדר? למשל, יש צבאות מסוימים, בצבא הבריטי יש יחידות כאלה, בצבא האמריקאי, שמגייסים חיילים דווקא מבתי כאלה. יחידות מובחרות. שמים חיילים בתי כאלה, כן, זה סוג של בחירה כזו, האם ל... כן, או בית כאלה או צבא, שיש פה איזה היגיון. לא חסר להם חיילים שלום בית כאלה. שרוצים דווקא אנשים אלימים. אנשים, וגם בדרך כלל עם קאבה, מה שנקרא, עם מנת מסקל מאוד נמוכה, כדי שיעבדו בלי לחשוב יותר מדי וכו'. סוג של עבוד. והדבר הזה הוא מאוד לא פשוט. ואנשים שמתעסקים בדבר הזה, יכולים באמת להרס. זו הסיבה, ככה מסביר הרב וגרמקמות, שבעם ישראל יש רתיעה הרבה פעמים מהעיסוק הזה של הצבא. שימו לב שבעם ישראל כיום, יש מגזרים מסוימים במדינת ישראל, שמפחדים מכל הנושא הזה של כוחנות ולאומיות. אז כמובן זה מגיע מחולשה, אבל יש פה איזה שורש אמיתי. שורש אמיתי שיש פה חשש שזה ישחית את הנפש של עם ישראל. עם ישראל לא בנוי. בעומק העניין יש גם צד כזה. רבי אלחנן וסרמן יש לו ביטוי כזה. שלאומיות זה משהו שמשחית את הנפש. אומר, ככה עם ישראל בגלות, הוא לומד תורה, עוסק בדברים רוחניים, הוא מגיע פה לארץ ישראל, מתחיל להתעסק בעבודת אדמה, בחקלאות, מתחיל להילחם. זה גויים, זה לא יהודים. יהודי אמור להיות, וזה הרבה פעמים גם מופיע בהפוך על הפוך אצל האינטלקטואלים שמגיעים דווקא מעולם החול, של צבא זה לא משהו יהודי. כן, מי שהראשי בזה, ישעיהו ליבוביץ' והיו לפניו גם אנשים, שהם דיברו על זה, שהצבא הוא הכיבוש משחית, כן? הצבא משחית את האופי של עם ישראל. והדברים מאוד ישנים, זה גם מימים עברו. למשל על המציע המלך יהודה, מסופר עליו, שהוא נלחם עם בני סעיר, עם בני אדום, הוא לקח 10,000 איש מהם וזרק אותם מעבר לסלע. זאת אומרת, עשה בהם מיטה מאוד אכזרית. ומיד אחרי זה כתוב שהוא חוזר לארץ ישראל, מה הוא עושה? מקריב קורבנות למי? לאלוהי סעיר, לאלוהים של האדומים. לפני שערקת אותם, מה אתה מקריב להם סעיר? אז זה בדיוק העניין. יש פה אדם מישראל, מלך בישראל, שנאלץ להשתמש באכזריות, נאלץ להשתמש במלחמה, אבל הוא לא עשה את זה מתוך קישור לתורה, מתוך קישור לקדושה, ואז הוא כל כך ניבל מעצמו, אז מה עכשיו קורה? הוא הולך לקיצוניות השנייה, הולך לעבוד את אלוהי אדום. זאת אומרת, הולך עכשיו להתמכר נפשית ורגשית לתרבויות זרות. זה גם, אם תסתכלו, זה משהו פחות או שקרה ב-60 שנה במדינה. עם ישראל, שהוא היה צריך בתשח להקים את המדינה, נלחמו בלי חשבון. ויש הרבה סיפורים, וברוך השם שהם היו, שהפלמ"ח, האצ"ל והלח"י, מה שנקרא, סגרו חשבונות עם מי שצריך בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. באיזשהו שלב זה התחיל להפחיד את האנשים. מה אנחנו ככה מתנהגים? מה אנחנו נאצים? מה אנחנו זה? ומתחיל פה עכשיו איזה תהליך של תסמונת המציאו. מתחילים עכשיו לא, בעצם לא צריך להילחם, צריך לסגת, צריך לוותר, צריך זה. זה מפחיד. הכוח מפחיד. אתה יודע, הכוחות הנפשיים האלה מפחידים. זה היה הפחד של יצחק. הפחד של יצחק היה שיעקב לא יוכל לנהל את הממלכה עם כל הכוחות הללו שזקוקים לזה. אבל, אומר הרב, רבקה, שהכירה וידע מדבר השם שהסגולה כבר נבררה בכללותה, על כן היא אוהבת את יעקב, אוהבת בלשון הווה. היא יודעת שיעקב, איכשהו עכשיו, הוא יוכל לטפל בתוך המערכות האלה, בתוך המערכות של העולם הזה, על כל האכזריות ועל כל הצדדים הלא פשוטים שהוא נתקל בהם. איך? אך צריך שיעקב יצטרך שימוש לפעמים במידות הרעות. אצל יעקב אבינו, הוא גם יאלץ להילחם, אבל איך הוא יעשה את זה? ידו אוחזת בעקב עשיו. אצל עשיו, האלימות, העשיביות, האדומיות, היא נמצאת בעקב. עקב זה ביטוי לצד התחתון של הגוף, לאינסטינקט, למשהו שפועל באופן בלי מחשבה, הליכה, רגל, הרגל. כן? יד זה ביטוי למשהו שנעשה מתוך בחירה, מתוך מודעות ובחירה. יעקב השתמש בעשביות, אבל ידו אוחזת בעקב עשיו. הוא יעשה את זה רק במקום שבו יצטרך. מוטמנת סגולה בעם ישראל, ככה נפסק לדורות מתוך רבקה, שעם ישראל יגיע עת שהוא יוכל לנהל מלחמות, הוא יוכל לנהל מערכות עם כל שפך הדם שלהם, ויחד עם זה להישאר תמיד יעקב, להישאר תמיד טהור וקדוש. והדברים האלה, וזה אני עכשיו סוגר פה עם יום הזיכרון, הדברים הללו שאנחנו קוראים לפעמים ברב קוק על כל מיני מציאויות, לפעמים אנחנו כמובן מאמינים בזה, אבל קשה לנו לראות את זה מול עינינו. אומרים, זה משהו שיהיה בעתיד. הנקודה הזו, אנחנו זוכים בדור שלנו לראות אותה מול העיניים שלנו. מול העיניים שלנו. קם, בעיקר אגב ב-20-30 שנה האחרונות, זה גם תהליך אבולוציוני שדעת לך מתפתח בעם ישראל, קם זן של לוחמים. זן של לוחמים. של אנשים שהיום נמצאים בסדרת הפיקוד הבחירה של צבא. אנשים שגדלו בתוך בתי מדרש, לוחמים מספר אחד של הצבא, בכל המקומות. ויחד עם זה הם כולם תיאורים וקדושים. הנשמה הזו של יעקב, הנשמה הזו של דוד המלך, של עדינו העצני, שהיה יושב בישיבה, היה מעדן עצמו כתולת, ושהיה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ, הדבר הזה הולך ומופיע כאן ועכשיו. היכולת של לאחד בין העולמות, אחדות ההפכים, להופיע בתוך המערכות הכי מסובכות של העולם הזה, מתוך קדושה, מתוך טהרה, זה צהל. זה צהל. זה מופיע בעיקר אצל דמויות, כמו שאמרנו, שגדלו מתוך הכרה ומודעות בתוך בתי המדרש של הרב קוק, אבל גם בצהל בכללותו זה ככה. צהל תמיד, הלחימה שלו היא שונה מצבאות אחרים. לא מדבר על זה שזה פחות אכזרי וכו'. זה יכול לרדת, אגב, מה שאומר פה זה דברים שיורדים לרזולוציה של יחס בין מפקד לחייל. אפשר לתת לכם דוגמה. לכם מלחמת יום כיפור, תפסו שלל סורי, בין השלל הסורי שמצאו, מצאו חליפות אבח. חליפות אבח, מסכות אבח. מה ההבדל בין מסכות אבח של חיילים סורים למסכות אבח של קצינים סורים? ניחוש?
לא היה כלום.
כמעט. אין להם פומי דיבור. חיילים סורים לא צריכים לדבר. זה תפיסת עולם. זה בא לידי, אגב, גם בהנדסת אנוש, בכל מה שקשור בכלי... למחרת, צורת הדם. זה תפיסת עולם. החייל הוא משהו שהוא חסר משמעות. בצבא הבריטי, כל קצין, ממה שנקרא דרגת מ"פ ומעלה, יש לו בטלר, יש לו משרת. משרת אישי, חייל שזה התפקיד שלו, לצחצח נעליים, לנקות אנשים. זה דברים, שעוד פעם, אני אומר פה דברים שהם לכאורה נראים קטנונים, אבל הם קשורים לתפיסת עולם. איזה אנשים משרתים בצבא? האם משרתים שוב אנשים כוחנים ומטפחים את זה? כי זה, אתה רוצה שיהיה לך חיילים, אתה חייב לפתח פה, אני לא מדבר על הערבים והחמאס, אתם יודעים, יש צילומים של החמאס, איך הם מאמנים את המחבלים שלהם? הוא איזה צילום, שהם לוקחים סקים מלאים בחתולים, והמחבל הנחנך, מה שנקרא, הוא צריך לקחת סכין ולדקור שם בפנים כדי לפתח את, את הברבריות שבנפש שלו. בצהל זה לא עובד כך. בצהל הכל בנוי בצורה אחרת. מפתחים שוב יכולות של לחימה, אבל זה מגיע מתוך טהרה. יש לזה נגזרת איך מניעים חיילי צהל. בצהל לא מניעים חיילים מתוך אכזריות ומתוך שנאה. בסדר, יש שפעם היה גנרל בצבא האמריקאי, קראו לו ג'ורג' פטון, זה היה שמו, שהוא היה נחשב אבי לוחמת השריון המודרנית, יש טנקים על שמו וכו'. הוא היה מתמחה בזה, יש צילומים, תמונות, שבן אדם, מלחמת העולם השנייה, הוא היה עומד לפני החיילים בשעת קרב, והיה פשוט, זאת אומרת, מלהיט אותם בצורה חייתית. הוא אומר, יש חייתי... לא רק קשוח, זה היה יותר מזה, אבל אדם היה מופיע לפני החיילים, אומר להם, אנחנו נתפוס אותם, נקרא להם את המאיים, יש כזה, נחתוך אותם וזה, וכל החיילים כן, וזה, ונעשה את זה וכולי. אז זה עובד, אני אישית ראיתי סרט כזה של חיילי מרינס אמריקאים, שהסרג'נט שלהם, הסרג'נט שלהם ככה מדבר אותם לפני קרב, כולם כאלה אגב מגולחי ראש כאלה, זה בתספורת מוהיקנים כזה, עומדים כולם ואומרים להם, אתם תתפסו אותם ואנחנו נהרוג אותם, נכון, כולם עושים, יס, סר, אתם תהרגו אותם, נכון, יס. עכשיו תראו לכם, חיילי גולני, טוב, גולני עוד איכשהו אפשר להבין, הצנחנה, מה? לא, זה לא שייך הקטע הזה, אתם תפסו אותם, תהרגו אותם, אה? קם אחד, בטח הוא בייניש, סליחה מפקד, אבל אם... מה עוד אדם? זה לא שייך, לא שייך בצהל מושגים כאלה. זה קשור לרעיון הזה. זה קשור לרעיון איך מניעים חיילים. חייל, וזה מכם, דיברתי עם כמה וכמה קצינים, מה שנקרא, מה שאמרנו, מהחברה האלה, ככה הם מדברים בחיילים שלהם. הם לא מדברים איתם, אנחנו נערוך את הערבים, אנחנו מדברים איתם, אנחנו מגינים על עם ישראל, אנחנו נלחמים על ירושלים. וזה מה שמניע את חיילי צהל. ככה אמור לפעמים, וזה בדרך כלל גם קורה. יש לזה נגזרות אפילו בצורת הלחימה, אני ממליץ לכולם, יש ספר, אחד הספרים המופלאים לדעתי שנכתבו בדור האחרון, שנקרא אבן ישראל חלק ג', ככה זה נקרא, זאת אומרת, זה סדרה של ספרים, אבל שכתב אותו הרב עודד וולנסקי, פה בשכונה, ספר שנקרא אבן ישראל חלק ג', שעוסק בבירור הצבאיות הישראלית. ושם הוא אומר דברים מופלאים, הוא מראה איך האסטרטגיה הצהלית אימונת מתפיסה אימונית. למשל, צהל עובד תמיד על איכות ולא על כמות. זה עניין של תפיסת עולם. עוד מימי וינגייט, נכיר שם, שיצר את היחידת הלוחמת הלילה הזהירה של צהל, זה המשיך עד היום. בצהל כל האסטרטגיה הצהלית באופן טבעי היא עובדת על מודיעין מתוחכם, על יחידות מובחרות, על מה שנקרא פעילות חירוגית של מקום, לא מסות, לא מסות. זאת אומרת, זה יורד אפילו לרמות האלה, ואתה תקרה. לא, עדיין, לפעמים עובדים כי אין להם ברירה וכו', אבל שהערבים תמיד, בכל הערבות שלהם, זה היה תמיד, גם אגב מלחמת העולם השנייה, הרוסים, זה תמיד העניין של מסות, מסות. זה עוד פעם, כמובן, יכול להגיד, טוב, יש להם הרבה חיילים ולנו אין, אבל זה יותר מזה. יש כאן איזה משהו של ההשגחה האלוהית גם, שבצהל ככה עובדים. הדברים האלה הם בכל הנושא הזה של הצבא בעם ישראל, הולך ומתפתח מול העיניים שלנו בדור הזה, צבא אמוני. צבא אמוני שחלמנו עליו 2000 שנה. לדעתי אגב זה ביום הזיכרון, זה עיקר הלימוד צריך לעשות. זאת על הצבאיות של עם ישראל. מה זה? צבא שמגיע מתוך אמונה. וזה הצבא שלנו. לכן, הרבקה שהכירה וידעה מדבר השם, שהסגולה כבר נבררה בכללותה. יש פה איזו שאלה, טוב, אבל היא... כבר עברה, מצטער מהשואל. אבל רבקה שהכירה וידעה מדבר השם שהסגולה כבר נבררה בכללותה, ואין צריך עוד אסתר, ידע, כן, ידע שאפשר יהיה לו ליעקב להשתמש במקום הצורך במידות הרעות, אבל בתור קניין של נפש לא יהיה בו כלל. זה אף פעם לא יחלחל לנפש, זה תמיד יישאר חיצוני לנפש. על כן נרמז וידו אוחזת בעקב עשיו. ואז הוא מסביר מה שאמרנו, ושתהיה מידה רעה דבקה בנפש יעקב, זה לא חפץ השם, על כן היה אשתם בלא שום צד של מידה רעה בעולם. הדברים האלה הרב כותב אותם בצורה עוד יותר חזקה, ושוב אני אומר לכם, אני בזמן הצפירה, חושב על הפסקה עכשיו שאני הולך לקרוא לכם. באורות המלחמה, פסקה ב', הרב לדעתי מתאר את מה שאנחנו רואים היום. כותב הרב כך: אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים להם בידידות וגדולת קודש. אנחנו מסתכלים על הדמויות התנ"כיות, על אברהם, על דוד, על גדעון, על ישוע, הדמויות שהם נר לרגלינו, והדמויות האלה היו עסוקות כל חייהם במלחמה. היו דמויות, בוודאי דוד, הרדוף אויבי והשיגם ולא אשוב את קלותם. אדם טבל בדם, טבל בדם. ואנו יחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. מה אנחנו לומדים מזה, אומר הרב? הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. מה שהניע אותם זה לא הרצון להתאכזר, זה לא הרצון להשתלט, זה לא הכוח. מה שהניע אותם זה להופיע את דבר השם בעולם. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. הנשמות האלה הופיעו בזמן שהעולם היה צריך, בעולם מלילי, בעולם פראי, בעולם של אכזריות, בעולם שהחיים לא נחשבים בו, הופיעו אותם נשמות שהיו צריכות להגן על עם ישראל, להופיע את דבר השם בעולם, ולכן היו צריכים להשתמש בכל האכזריות, אבל כל הזמן נשארו תיאורים. כל הזמן דוד המלך משורר מזמורי תהילים בזמן שהוא טובח באויבי השם. זה המדרגה. לכן אומר הרב, מלחמת קיומם, קיום האומה, זה הייתה מלחמה למען האומה. מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך, ידעו בעומק הצלמוות, לבחור בטוב ולסור מן הרע. לכן אומר דוד המלך, גם כי ילך בגי צלמוות לא יירא רע. בדרך כלל מבינים מה זה, גם מה זה לא ילך בגי צלמוות לא יירא רע. גם שנמצא במצב של סכנה, הקדוש הוא ידאג לי. הרב קוק מסביר אחרת. על מה דוד המלך מתפלל? גם כי ילך בגי צלמוות, לא יירא שאהיה רע. דוד המלך מתפלל שבזמן שהוא נמצא בגי צלמוות, בזמן שהוא עוסק בהרג, הוא מתפלל שהוא לא יהיה רע, שהוא יישאר טהור, שהוא יישאר קדוש. ואגב, יש מדרש שאומר, נכון, שדוד המלך, אתה לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. כן. אז נכון שיש מובן פשט מדרש כזה שצד שבכל זאת עסק במלחמות וצריך פה עידן יותר מפותח שזה שלמה המלך, אבל יש גם מדרש הפוך שאומר אתה לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת, אומר המדרש, ואז הוא לא ייחרב. זאת אומרת, בגלל שאתה דמים רבים שפכת, אתה כל כך קדוש וטהור שהבית שלך לא ייחרב, וכיוון שבית ראשון צריך להיחרב אז הוא צריך להיבנות על ידי שלמה. וגם אם נלך לפי המדרש הראשון, שיש פה איזה סוג מסוים של חיסרון, בסדר, זה מה שהוא צריך להופיע בעולם. זה דוד המלך. ואומר הרב, מה נגזרת אלינו, ולשם הכל פה מתנקה, זה יום הזיכרון. היום הזיכרון זה לחיות מחדש, למלא בעצמנו את החיים, שאנו מתבוננים עליהם, שאנחנו מסתכלים על אותם דמויות, עיננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. אנחנו חיים את הנשמות הללו, אנחנו מתדבקים בדרכיהם, זה ההנצחה. לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, מתוך הרצון הזה להידבק בדמויות הללו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן. הרוחניות הופכת להיות אמיצה, לא רוחניות רחפנית. רוחניות שיודעת להופיע בתוך העולם הזה, ומצד שני כוח הגבורה, הפעולה בעולם הזה, מקבלת את העדינות והאצילות שלה. וזה המשפט, אומר הרב בסוף, ואותם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. הנשמות הללו שאלפיים שנה לא היו בעם ישראל, הן חוזרות עכשיו. הן חוזרות עכשיו וחיות בנו מחדש. וחיילי צהל, הם הדמויות הללו. זה יום הזיכרון. יום הזיכרון זה להידבק במדרגה הזו של דוד המלך. להידבק במדרגה הזו של אנשים כמו דרור ויינברג, כמו דגן ורטמן, כמו אלירס פרץ, כמו רועי קליין, כמו יוני נתנאל, ועוד שורה ארוכה של לצערנו מתארכת משנה לשנה. ודיפוגיה. זה הדמויות, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו לא עכשיו מדשדשים בצער, איך נחיה בלעדיכם, לא. הם חיים בנו, הם חיים בנו, בזה שכל אדם מתמלא בגבורה, לא רק בתחום הצעי, בכל תחום. יש בן אדם עכשיו לומד תורה מתוך גבורה, הרוחניות שלו הופכת להיות יציבה, מתקדמת. זה שבן אדם עכשיו, שהוא פועל בתוך העולם הזה, הוא עושה את זה מתוך עדינות, מתוך טהרה. זה יום הזיכרון לחללי צה"ל. זה הדברים שחושבים עליהם בצפירה, זה הדברים שאיתם אדם לוקח את היום הזה, וזה מלווה אותו כל השנה כולה. זה הזיכרון שצריך להיות מופנם בכל אחד ואחד. אותם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. ואומר הרב, כן, הוא מוסיף שם פה, בהמשך לא נקרא את זה עכשיו, לגבי כל ברכת המינים, שזה קשור כמובן גם ישירות, שוב, ליחס הנפשי. שבן אדם אמור לעצב כיום כלפי המלחמה בעם ישראל, גם איך אדם מופיע בוודאי, מי שזכה במצווה הזו, להופיע בתוך מערכות הצבא, בוודאי באופן ישיר מתמלא מהכוחות הללו. וכאשר זה הזיכרון, כאשר זה יום הזיכרון, הדבר הכי פשוט שבעולם זה מיום הזיכרון הזה להגיע ליום העצמאות. יום העצמאות, אומר הרב, מדינת ישראל, הוא כותב את זה עוד לפני ה... לפני שקמה המדינה, אבל כבר נזרקה בו רוח הקודש, שומע הרב בספר אורות, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. מדינת ישראל זה הכיסא, זה הבסיס שמופיע דבר השם בעולם. היכולת לנהל ממלכת כהנים וגוי קדוש, להופיע את כל עוצמות החיים שהתגעגענו לב במשך 2000 שנה, עוצמות החיים של הצבא, של הכלכלה, של האומנות, של היצירה, של החברה, להופיע אותם פה בתוך העולם הזה. ולכן זה היום המאושר והגדול ביותר בשנה. זה היום שבו אדם מתמלא בקדושה, מתמלא בטהרה, והדבר הזה הולך ומלווה אותו יום אחרי יום. יום אחרי יום הוא נזכר בדמויות הללו, יום אחרי יום הוא נזכר מה זה מדינת ישראל, ויום אחרי יום התפילה שלו נראית אחרת, התורה שלו נראית אחרת, המידות שלו נראית אחרת, העבודה שלו נראית אחרת, המשפחה נראית אחרת. בסדר? דוד המלך חי פה, כאן ועכשיו. אז בעזרת השם, זה שיהיו הדברים האלה לעילוי נשמתם של הקדושים והטהורים, שבעזרת השם, שהם יהיו האחרונים, ובילה, כן, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוהים דימה מעל כל פנים, בעזרת השם, בבניין ירושלים ננוחם.